אולי אין להאשים את הציונים בחסרון הכרה ותודה. סוף כל סוף, היה ברור אצלם שאין מקום לאיזה דת או דתיות בכל צורה שהיא, מן ההשקפה הציונית הזאת שהם העוסקים בה. הם הביטו על המזרחי שלהם כעל איזה צורך שעה. והציונים ראו אותם וידעו שהם בלתי כנים וחנפים. באוחזם בשתי הדברים, בציונות ובדתיות. הציונים ידעו את זה. ואף אחד לא מעריך את זה. שאם אדם נמסר ונאמן, מתמסר ונאמן, לאחד מהם או לציונות או לדתיות, אין מקום לשני. אז הציונים יודעים את זה. ומעולם אין אדם מכבד ומעריץ בתוך ליבו את החונף שלו, את מי שמתחנף אליו. הגם כי מתרצה, גם אם הוא מתרצה ומשתמש בו, זורק אותו ראשון. זה נקרא אידיוט שימושי. סטלין טבע את השימוש הגאוני הזה. יימח שמו וזכרו. משתמשים באידיוטים שעושים לך את העבודה, ואז זורקים אותם כי אתה מזלזל בהם מראש, מלכתחילה. הציונים לא קנו את ה... לא התלהבו מהציונות הדתית, רק השתמשו בה. כך בהכרח לקבוע כי תמיד היו המזרחים המיעוט בתוך מסגרת הציונים. אף על פי ששומרי תורה היו הרוב הגדול בימים הללו, ורק מהם נלקחו המשתייכים להציונות והשקפתם. אבל המזרחי הם אלה שהעבירו את ישראל אל הציונות. הם הגשר. ובעת שבאו ונתרחקו מן האמונה, הלכו אל המטרה הסופית, אל הציונות הבלתי מעורבת ומבולבלת. בהרבה פעמים עברו המוסתים ישר אל הציונות עצמה, ואפילו לא דרך המזרחי בכלל. ובכל אופן, המזרחי היה רק מעבר ולא תחנה. העוברים, אלה שהעבירו על דתם, רק נשתהו שם לרגע. מי מהם נשתהה במזרחי לזמן מועט, ומי מהם לזמן יותר ארוך. המזרחי עזר הרבה לציונות, אבל לא היה מעולם מטרה תכליתית. הציונות רק השתמשה בהם, בציונות הדתית. ולזאת, היו אלה תמיד, ובגלל זה הם היו תמיד מפלגה קטנה בין הציונים. ולפי מספרם, נתנו להם הכרתם, ולא לפי ערך הרווח שהגיע מזה, כי הם עשו את רוב העבודה. תמיד את רוב העבודה עושים האידיוטים השימושיים. בלבושים הרבה התלבשו המזרחי ושאר הדתיים את הציונות. הם הלבישו את הציונות שלהם בלבושים רבים, עד כדי ללא היכר במה שהם מתלבשים בו, בתחפושת. דבר המכריע הזה נעשה על ידיהם בהדרגה ובהתפתחות. בתחילה השתמשו רק במצוות. מצוות יישוב ארץ ישראל, לקיים מצוות התלויות בארץ, חיבת הארץ, שהלשונות הללו נמצאו בחז"ל ובפוסקים. וכשהן לעצמם, הלשונות והמושגים הללו הם התורה, כשהם לעצמם. לא ביחס למה ש... במה שהפכו אותם להיות, לא התחפושת שלהם. אלא שנצטרפו אל הציונות הפך מן התורה על ידי הדתיים הקודמים. במשך הזמן הוסיפו ביטויים שהם המציאו אותם, כמו שיבת ציון, כיבוש הארץ, התחלת דגאולה. הביטויים הללו כבר מיוצרים ממחשבות אנוש, עם רושם דוגמאי אל עניין של תורה, זאת אומרת, דוגמה למשהו שמדבר בשם התורה. לבסוף, ויתרו גם על הדוגמה של תורה, על הדגם הזה, על המודל הזה, והופיעו בהגיונות אנושיים ועיתונאיים בלבד. ציטוטים מעיתונים למטבעות לשון שלהם, כגון התרוממות העם, אופי דתי, דתית לאומית או לאומית דתית. הביטויים היו מתאימים לפי הזמן ולפי המצב של המפרסמים. הביטויים היו מתאימים לפי הזמן ולפי המצב של המפרסמים אותם, ולפי המצב של השומעים אותם, של הקוראים או השומעים. ברוח הזמן. כשהיה נכון להגיד אופי דתי, אמרו אופי דתי. כשהיה נכון להגיד יהדות כתרבות, אמרו יהדות כתרבות. כשהיה נכון להגיד התרוממות העם, אמרו התרוממות העם. כשהיה נכון להגיד דתי-לאומי, אמרו דתי-לאומי, וכן הלאה. כשהיה צריך להגיד גוש אמונים, אמרו גוש אמונים, וכן הלאה, וכן הלאה. המון המון שמות לו לשטן. בזמן שהמזרחי בעצמו היו עוד קרובים יותר לשמירת המצוות, היה הצורך ללבוש, להתלבש במושגים של תורה עבור עצמם כדי לשקר לעצמם, ועבור אחרים כדי לשקר גם לעצמם וגם לאחרים. במשך הזמן ובמשך הירידה וההתרחקות שלהם, היה די רק באיזשהו חיבור אל לשונות של תורה. עד הזמן הזה שהמילים אופי דתי או לאומיות, הוא כבר היה השיעור המספיק, הוא היה מידה מספיקה. לא היה צריך כבר להתחפש יותר מדי לדתי. מספיק להגיד לאומיות, שזה כבר מילת קודש. להשקיט ולבלבל את אלה שאינן רוצים עוד בחילוניות ופריקת התורה באופן כליל. כן? בואו תצטרף אלינו. החילונים כבר פשטו רגל, אנחנו הלאומיים, אנחנו הערכיים, אנחנו מלח הארץ, מילה... ביטוי שמוזכר אך ורק בספר מתי של הברית החדשה. כשמם כן הם. בנוגע לעיקר העניין של מצוות יישוב ארץ ישראל בזמן הזה, רבו בזה הדעות של פוסקים, של הפוסקים המדברים מזה. וכבר העריך והעמיק בזה כבוד קדושת מרן, אדמור, זכר צדיק וקדוש, לברכה לחיי העולם הבא. האדמור רבי יואל מסתמר, רבי יואל טייטלבוים, זכר צדיק וקדוש לברכה, בספרו הקדוש ויואל משה. בדברים הנאמרים בטהרה ובקדושה ומקורות הפוסקים של ההלכה. וסוף כל סוף, אין למצוא בפוסקים בשולחן ערוך הלכות בעניין קולוניות התיישבות, כמו שנמצא בשולחן ערוך כל ההלכות הנהוגות בזמן הזה. ומדוע לא תבעו זאת מאיתנו הגאונים, הראשונים, האחרונים, הארי הקדוש והבעל שם טוב, זכרו לחיי העולם הבא, והגר"א זכרו לברכה? ומדוע כיוונו להלכה זו רק הרצל ונורדאו, שם רשעים מרקם? אבל זה ודאי שאין שום דעה, אפילו הרמב"ן זכרו לברכה, שיעלו יהודים לארץ ישראל בציבור ובכנופיה, בחומה. ביד חזקה, ביחד, ברבים, במפעל ההעפלה שלהם. לבטל עניין של גלות בהפצה בין העמים בתפוצות. לבטל את עניין שעם ישראל גולה בתפוצות, בין כל התפוצות. מופץ בין העמים. כמאמר הכתוב, והפיצך השם אלוהיך. או לבטל השבועה שהשביע הקדוש ברוך הוא את ישראל שלא יעלו בחומה. אף אחד מהם לא מצא לנכון חוץ מהפוסקים, במרכאות כפולות ומכופלות, הרצל ונורדו, אמר שמה וזכרם. אלא יש בזה קצת מצווה או זכות ליחידים הדרים בארץ ישראל. ליחידים, לא מפעל בשום אופן. לא מפעל העפלה, לא עלייה מאורגנת, חס וחלילה זו שבועה. שהשביע אותנו הקדוש ברוך הוא שלא נעשה עד שתכפץ האהבה, וזה רק למי שבא שם בכדי לזכות להתעלות הקדושה, ומי שהגון וראוי לכך, וזה רק ליחידים. עיקר זכות זה הוא ליחידים בלבד, דהיינו לבוא שם בארץ ישראל באופן פרטי, אבל להעלות בציבור ובחומה יחד ביד חזקה, במפעל העפלה, מפעל עלייה, עלייה מאורגנת, ובכלל ישראל כולו, או מקצתו, על זה השביע הקדוש ברוך הוא אותנו שלא לעשות כן. עונש גדול, רחמנה לצלן, העונש על זה כתוב, העונש שכרוך בעבירה זו מבואר בסוף מסכת כתובות בתלמוד. וכל הזכות והקדושה שבדירת ארץ ישראל, שלדור בארץ ישראל בזמן הגלות, אינו שייך לעניין הציונות, אלא הפך לה, הוא מנוגד לה. לא זאת בלבד, אלא כל ענייני תורה שרצו המזרחי ושאר דתיים למשוך את ישראל, את כלל ישראל, אל הפעולות הציוניות, הם בניגוד לכל עניין שבתורה. אבל עמלק או עשיו או נמרוד יודע לצוד את הצדיקים ואת הקדושים ביותר, בפיו, במילים. במילים. נוסף על ביאור ההלכה בזה, קובע העניין של יסוד ההשקפה והמחשבה, שממנה נמשכו כל הפעולות הללו, של התיישבות בארץ ישראל על ידי הציונים והציונות. שאפילו כל עניין של תורה נהפך לפעמים מצד השאיפה הסובבת והמעוררת את המעשה הזה, לניגוד והפך התורה לחלוטין. שהרי פעולת כתיבת ספר תורה היא מצווה מפורשת בתורה, וספר תורה שנכתב על ידי מין, על ידי כופר, רחמנא ליצלן, דינו להישרף עם כל שמות השם, רק בגלל המחשבה, הכוונה. והרי כמה תוספת טהרה הוסיפו חכמנו זכרם לברכה בעניינה של מעשי פרה, פרה אדומה, ולעשותה בכלי אבן, והטהור לקודש אינו טהור למעשי פרה. הצדוקים שאמרו שהכהן העושה אותה מוכרח להיות אחרי הערב, אחרי הערב שמש, ולא תבילה בלבד. לכאורה רק החמירו בחומרת טהרה בפרה, אבל אותה החומרה אסורה. וכן דווקא גם מתמעין את הכהן השורף את הפרה ועושה אותה בתבילה לבד ולא הערב שמש. ובסנדרין עין וב, המחזיר אבדה לגויים, לאומות העולם, עליו נאמר לא יובה השם סלוח לא. אף על פי שעל פי תורה מחזירין אבדה לגוי מצד דין תורה של דרכי שלום. זה השווה וחיבר כותי לישראל, ומראה בעצמו שהמצוות אינן חשובות לו, מצוות בוראו, שאף לגויים הוא עושה כן, שלא נצטווה עליו. עד כאן לשון רשי, זכרו לברכה. הרי שהמעשה נקבע אם הוא מצווה או לא, מן התביעה והשאיפה שבה. ואם המחשבה שמנענעת, שמניעה, שהיא המוטיבציה של העשייה, זוהי מחשבה של מינות, גם המעשה הטוב מצד עצמו, שנראה כשלעצמו טוב, הוא יחשב למינות. והמחזיר אבדה מצד תיקון חכמנו זכרם לברכה עושה מצווה, והמחזיר האבדה מטעם שאין המצוות חשובות לו, מצוות בוראו, המצוות הן לא נחשבות בעיניו כמצוות הבורא, אלא הוא עושה את זה דרך ארץ בלבד, לא יובה השם סלוח לו. המדובר על ענייני התורה שהדתיים צרפו לפעולות הציוניות. הם רק תירוצים וסילופים על עצם הרצון שהוא מקושר עם הציונות הכופרת והמקחשת. ההכשרים הם רק מסווה ושימת עיניים, בסמך הוא כותב, שימת עיניים, מלשון עיוורון, סמך מם. ומשום שעיקר הרצון בידיעה גלויה או מתחת להכרה, היא ההשקפה הציונית השוללת כל עניין אמונה וקדושה לעם ישראל. המעשים הללו, ששם של תורה נקרא עליהם, מעשים בשם התורה, הם עצמם מסופחים לאותה כפירה ציונית, ואין כאן לא מצווה זו ולא מצווה אחרת. הם מדברים בשם המצוות. הם מכניסים את הכפירה בשם המצוות, כי זו התחפושת שלהם. המצוות הם האמצעי שלהם כדי להעביר את עם ישראל על המצוות. גאונות. אין כאן לא קדושה ולא יהדות, אלא יש כאן רק מינות וחילאה. דבר זה נראה לעין, שהרי המשרחי ושאר הדתיים העוסקים במצוות הללו, היה נכון שיהיו חרדים לדבר השם יותר מן החרדים המתנגדים לציונות ולמצוות אלה, כיוון שהם מקיימים מצוות יותר מן המתנגדים לציונות. והיה נכון שיהיו המה מקפידים על כל דקדוקי מצווה ביותר. אכן, יש הבדל בין קיבוץ דתי לאומי, אוסף דתי לאומי, ובין מאה שערים. קיבוץ ציוני, של קיבוץ שהוא דתי לאומי, לבין, אכן יש הבדל בין קיבוץ דתי לאומי ובין מאה שערים. בין המשרחי הרוצים לזכות במצוות הללו, ובין נטורי קרתא שהם רוצים לקיימם. המקיימים מצוות הנכתבים על הציונות, מזניחים כל מצוות התורה, והמקיימים כל התורה כולה, אינם חוששים בעת הזאת למצוות הללו. התירוצים וההכשרים רבו מפעם לפעם. ההרגשה הכוללת והמושלת, ההרגשה, התחושה שמשלה בנו, שהתחילה להשתלט, הייתה כי צורך גדול יש בהכשרים על הציונות. כן, זה חלק ממכבש הלחצים, זה חייב הכשר. ולאחר כל ההכשרים נשארה עוד ההרגשה הזאת, כי משהו עוד נחוץ לאיזשהו תירוץ על איזושהי קושייה, ומשום כך נוצרו בכל פעם תירוצים אחרים. ואם כי כל ההכשרים שנתחלפו בכל תקופה, כולם בדויים מצד עצמם, אלא הצליחו בזה הדתיים הצלחה גדולה להטעות בטעות של נטייה צדדית. בעת שהחרדים וגדולי ישראל נלחצו להתווכח על טענותיהם ותירוציהם, נולד מזה הציור, המצב המטעה, שעיקר הוא הניגוד לתירוצים עצמם. כלומר, העיקר הוא הוויכוח של עניין ישוב ארץ ישראל או שיבת ציון. ובזה יש להם לציונים פתחון פה. והרי כאן ישנן כבר דעות מחייבות וסותרות. ישנן כבר דוגמאות, ישנן שיטות, ישנו פלפול. ומה בכך, אם הדתיים מחזיקים בשיטה זו ואחרים בשיטה אחרת, הנטייה הצדדית הזאת, הנטייה הזאת הצידה, להסיט אותם לוויכוח, לווכחנות, לוויכוחים לכאורה הלכתיים או רק תפיסתיים, לפלפולים סביב הסוגיות האלה, הסית אותם הצידה, וזה השיח הציבורי שהנחש מנצל אותו, והוא המכריע תמיד, תמיד. כי מה הנחש מנסה לעשות, הוא כדי להחתיא ולהסית ולהדיח, יש לו טקטיקה אחת קבועה, תמיד, מאז בריאת העולם ועד כרגע. הטקטיקה שלו היא כזאת, נקודותיים, שימו לב אליה. לגרום לצד שאותו רוצה להחתיא, לגרום לצד שאותו הנחש רוצה להחתיא, להסית ולהדיח, לגרום לו רק לדבר אחד, לדבר. לדבר עם הנחש, רק להשיח. בשביל זה הוא בונה פאנלים. בשביל זה הוא מקים במות ועידות. שיחות ועידה. שיחות וידאו. רשתות חברתיות, שזה התוועדות של המון אנשים ביחד. כל אחד כותב את הדעה. כל אחד רק אומר מה שהוא חושב, או מה שהוא זה, או מבסס, או מדברים. הנחש רק רוצה שתדבר איתו. ברגע שאתה מדבר איתו, אתה שלו. גם אם תתנגד לו ביותר, אתה שלו. שלו, בתוך הכיס שלו. ככה הוא פועל. ככה הנחש ניסה והצליח להחתיא את חווה. הוא לא ניסה לעשות שום דבר מלבד לגרום לה לדבר אליו, איתו. הוא רק מביא את השולחנות העגולים שלו כדי להושיב אתכם בפלטפורמה שלו, בפלטפורמה הווירטואלית שלו או בפלטפורמה הלא וירטואלית שלו. הוא רק מנסה לעשות מעגל עם דן שילון, הוא רק מנסה לעשות, לגרור אותך לשיח הציבורי שלו. ברגע שאתה דורס דריסת רגל ראשונית בתוך הזירה שלו, כדי להשיח איתו, גם אם אתה הכי מתנגד לדבריו, ואתה בא להוכיח אותו, ואתה בא לקטול אותו, ואתה בא להראות לו שהוא לא צודק, ברגע שהוא מצליח לגרור אותך לשיח איתו, הוא ניצח. זה פועל כך מתחילת בריאת העולם ועד הרגע, ללא יוצא מן הכלל. אז זאת, לזה קורא הרב הנטייה הצדדית. הוא הסיט אותך רגע על הצד. רגע, בוא תדבר איתי על זה, בוא תדבר איתי. מה הבעיה בקדושת הארץ? רגע, אז מה הבעיה באיזושהי קדושה ונעלה אליה? מה הבעיה? ואז הוא לא רוצה שתענה לו על השאלה, הוא רוצה שתדבר איתו. זהו. ברגע שהוא הצליח לגרום לך לפתוח את הפה, לדבר איתו, להשיח איתו, אתה בתוך הכיס שלו. וזו פעולה מדהימה של אנחנו רחוקים מלקלוט אותה. רחוקים מלקלוט למרות שהיא כתובה לנו כבר בבראשית, לא סתם היא כתובה לנו כבר שם. אז הנטייה הצדדית הזו, שהוא מטה אותך רגע הצידה מהנושא, ורק מתווכח איתך עניינית על הנושאים, על הסוגיות עצמם הפנימיות, זה מביא לשכוח את העיקר שבעיקרים. כי ההתנגדות לציונות אינה מטעם, אינה מגיעה מטעם עשייה זו או אחרת, או חיסרון עשייה זה או אחר, וכי יש לתקן דבר זה או הרבה דברים. זה לא טוב. זה השיח של הליטאים היום, של כל הגודאים והשסניקים. אם הייתם מקימים מדינה על טהרת התורה, אז היינו איתכם ולא היינו מתנגדים לכם. זה בדיוק הפיתוי של הנחש, וברגע שהם נכנסו לשם, הם בתוך הפה של הנחש, בתוך הלוע של הנחש, והוא בולע אותם, והם לא יודעים שהם בלועים בתוכו. וזה מה שקורה כרגע. הם לא יודעים שהם בלועים בתוכו. זה לא נכון. השיח עם ה... קודם כל, השיח הוא לא עם הנחש, ואסור שהוא יהיה עם הנחש. לא סתם חז"ל, והתורה כולה חוזרת ומסבירה ודורשת ומייעצת ומצווה בכל הלשונות, בכל הצורות ובכל האופנים. להתבדל מהם, לא להסתכל בפני רשע, לא לדבר עם רשע, לא להגיד שלום לרשע. רשע זה לא מכשפה מרשעת מהאגדות. רשע זה מי שחייב במצוות, שלא מקיים תורה ומצוות. או שמקיים רק קראות עיניו. זה נקרא רשע. רשע זה רשע בדין, שדינו שהוא לא צדיק, שהוא לא מצדיק, שהוא לא מכיר באוטוריטה, בסמכות של הקדוש ברוך הוא, שהוא ברא את עולמו והוא ציווה אותנו איך להתנהג בעולמו, והוא הוריד לנו תורה מן השמיים, ולכן הוא עושה חלק מהמצוות ככה, חלק מטייח או שלא עושה בכלל. זה נקרא רשע, הוא רשע בדין, הוא חייב. רשע במילה פחות מאיימת נקרא חייב בדין, ויש זכאי בדין. לא סתם התורה אוסרת אלינו להתכתב איתם, לדבר איתם, להתעסק איתם, להתבחבש ביניהם. לא סתם התורה מבדילה אותנו מהם. התורה אומרת לנו את זה כי היא דואגת לנו, לנו. היא יודעת, הקדוש ברוך הוא כתב את ה... הוא נתן לנו את דברי ההוראה שלו, את הוראות קיום העולם, והוא יודע, כי הוא ברא את העולם. הוא ברא את הרוע, הוא ברא את הנחש המפתה, הוא ברא את המסיתים והמדיחים שבכל דור ודור. מנחש הקדמוני ועד אחרית הימים. הוא יודע שכדי להתגבר על כוחות הטומאה, על כוחות הנחש, על כוחות הפיתוי, על ההסתה ועל ההדחה, אסור לנו לשבת איתו עם כוחות ההסחה וההדחה, עם אותו נחש. אסור לנו לשבת איתו סביב אותו שולחן. אין דבר כזה. רק ביום הכיפורים מתיר לנו להתפלל עם הרשעים. זה הכל. כי ביום הכיפורים אין מקטרג. זה הכל. זה הכל. כל העניין הזה של הערבוביה, הוא נולד מהציונות. כן, אני יושב איתם באוהלים שלהם, במכונים שלהם, במכוני המחקר שלהם, באוניברסיטאות שלהם, בשולחנות העגולים שלהם, בתוכניות הטלוויזיה שלהם, בפאנלים שלהם. ברשתות החברתיות שלהם, ברשת האינטרנט שלהם. ואז מה הוא יוצר? את השיח שהוא מושך אותן באף, באמצעות זה שהוא אומר להם, מה קרה? מה זה? ואז הם באים להגיד לו. הם באים אליו לפלטפורמה שלו, יושבים איתו סביב השולחן הזה, הווירטואלי או הלא וירטואלי, ואומרים לו, אם היית, נחש, מקים פה מדינה שהיא באמת על תארת התורה, ואז הוא יוצא על הבגץ שלהם, הבגץ שלכם לא בסדר. איזה בגץ? על מה אתה מדבר? זה מה שלא בסדר? זה מה שצריך לצאת נגדו? זה נקרא נטייה צדדית. הוא הסיט אותך לצד. לאיזה צד? לצד האחר. לסיטרה אחרה, לצד האחר, לצד האפל. שם, בסטייה הזאת שהוא הסתה אותך, שם הסחת הדעת, שם נלכדת במלכודת, תחת הרשת. זהו. אתה גמור. אבל זה ציבורים אדירים שגמורים. והם רבים ומתקוטטים בכל הכוח היום. עם המיעוט של המיעוט שמעז למסור נפש ולהתבדל. רוחות של פרצים בתוך חומות הדת, המיעוט של המיעוט של, שנמצא היום. זה המצב. אז הנטייה הצדדית הזאת היא שהביאה לשכוח את העיקר, וזה מה שהנחש עושה, והוא יודע את זה. והוא תמיד ידע את זה. הוא ידע את זה שכשהוא יגרום לחווה לדבר איתו, הוא ניצח. שם הדרך שלו, דרך עמלק, סלולה. משם הוא הצליח להטות את ה... את חווה מהנטייה, לנטייה הצדדית, מדרך השם לנטייה הצדדית. מהנטייה הצדדית הזאת, ההמשך הישיר שלה, הגשר הוא הציונות הדתית, לדרך עמלק. כי העניין הוא לא האם אתם עושים את זה נכון או לא נכון. העניין הוא לא הוויכוח אם הקמתם מדינה שומרת מצוות או לא, על פי חוקי התורה או לא. זה מעולם לא היה העניין. זה בכלל לא העניין. זה פספוס של כל העניין, וזו החטאת הרבים שאין כדוגמתה. לא כאן נמצא הוויכוח. אז הייתם צריכים לעשות ככה, המדינה צריכה להיות, היא לא דתית, צריכים לדאוג שהיא תהיה דתית. לשם הנחש מסית את הוויכוח. זו הנטייה הצדדית. זו הנטייה הצדדית של הנחש. משם הדרך היא דרך המלאק. וכאן אומר הרב דבר מאוד חשוב, זה לא העניין, כל העניין פה בשיח הזה שהוא הביא אתכם זה לשכח מכם את העיקר שבעיקרים, את העיקר שבעיקרים, כי העיקר שבעיקרים הוא ההתנגדות לציונות, והוא אינו בא מטעם עשייה זאת או אחרת, קיום מדינה על טהרת המצוות או לא על טהרת המצוות, חסרון זה או אחר, וכי יש לתקן דבר זה או הרבה דברים אפילו. בזה הציונות, ובזה הציונות תצא מתוקנת. זה מה שהנחש רוצה. את זה שהציונות והשקפתה, אשר יסודה וכל עניינה הוא, יסודה וכל עניינה, יסודה הוא, ניגוד גמור ומכוון לכל היהדות כולה. את זה לא נעמד על הפרק. הציונות הדתית לא, ישר התפתתה לשיח הצדדי, ואת זה היא בכלל לא העמידה על הפרק. אולי לא הבינו את זאת, אבל יש לקבוע שבזדון לא דיברו מזה, כי בדברים הללו, אם היו מדברים כך, אין להם להמתרצים שום תירוץ ושום פתח, שום שיטה או הסבר. הניחו זאת הדתיים הללו בערמומיות השטן המנהיגם, והיותם לצור מכשול ואגב ואבן נגף לבית ישראל. אני חוזרת אל המשפט האחרון. יש לקבוע שבזדון לא דיברו המזרחי, הציונות הדתית והקוקניקים מהעניין הזה, כי בדברים הללו, אם הם היו אומרים את זה, אין להם להמתרצים, לאלה ש... להמתרצים, סליחה, שום תירוץ ושום פתח, שום שיטה או הסבר. הם שמים רגל לעצמם. ולכן הם הניחו זאת, אותם ציונות דתית. בארמומיות השטן המנהיג אותם, ובהיותם לצור מכשול ואבן נגף לבית ישראל. גם שמירת התורה במעשה של הדתיים הייתה נראה באותה המראה של דתיות לאומיות והשקפתם על עצם עניינה של כנסת ישראל. העיקר בבריאת שמיים וארץ, במחזה ובמראה אנושי, רחמנא ליצלן. לקחו את התורה וגישמו אותה. במקום, הם כל הזמן, הסיסמאות שלהם, חלק מהסיסמאות של בני קוזיבה, הם לקדש את החול. מה שהם עשו הוא בדיוק הפוך, והם עשו את זה ביודעין. לחלל את הקודש. לחלל ולבזות את כל הקודשים, להפוך, להוריד את השמיים ולהגשים אותם, להפוך אותם לגשמיים. ונסבר להם עניין זה בהסבר ארצי וגשמי. הם הבינו, הם מבינים את הכל באופן ארצי וגשמי. זה נקרא נצרות אבינגליסטית, פרוטסטנטית, גם אפילו הקתולית לפניה. הקיום של איזושהי מצווה מהתורה באיזושהי בחינה, למעשה, על ידי הדתיים, היה בהכרח לפניהם להסביר זאת באותה הסברה בעצמה, גשמית. ומה להם, לחוקים אלוהיים, אם לא תתלווה לזה גם הסבר אנושי? הרבו הדתיים השונים לדבר בהסברות הללו, בהסברים הללו, לפי תפיסתם ולפי בחינתם. וכולם, במטרה הכוללת, להכיל כל עניינו של עם ישראל, הן בתורה והן באמונה, בתוך הציונות העולמית הגויית, להתאים את הכל, לשזור הכל ולחבר הכל אל הציונות, אל אותה התפיסה של הכחשה בשמימיות ושקיעה בתוך אנושיות, בתוך חומר מוגבל עולמי. שהציונות נבנית עליה, על התפיסה הזו. אולי על פי תורה אסור לחזור על כל ביטויים של זוהמה שהדתיים פלטו בזה. אבל המפורסמות מפורסם לכל. מה שהם פרסמו מפורסם וידוע לכל. בלשונות הרבה דיברו הדתיים על שמירת שבת קודש, שזה יום שביתה, שזה יום מנוחה, שזה יום משפחתי. על חג הפסח, שזה חג של חירות לאומית. על שמירת טהרה הסבירו שזה בריאות הגוף, לפי תורת האיוגניקה, תורת הגזע. דברי חכמנו זכרם לברכה, הם קראו אותם בשם מחשבת ישראלית. פילוסופיה. ארון הספרים היהודי. על כל דברי תורה כינו תודעה דתית. וכן, מצאו בכל עניין מין הסבר אנושי, מוגבל, לא אלוהי, כדי להקטין או לסלק לחלוטין את השמימיות ואת הקדושה העליונה הבלתי טבעית, הניסית והאנושית. להשוות הכל, להשוות, לעשות שוויון, כן? הכל שווה, חז"ל שווים אלינו, חול שווה לקודש, קודש שווה לחול, חול שווה לחול. כל הרבנים שווים, שמיים וארץ שווים, הקדושה שבארץ זו האדמה, זו הארציות. הכל ליישר, הכל אל העולמיות הגביית, הגופית, הגופית, הגשמית, ולסלק את ההבדל. ואת המרחק שבין שמיים וארץ. שמיים זה שם ברבים רבים 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 רבים. זה כל מה שבלתי מושג לנו ואנחנו שואפים. הארץ שואפת לשם,
הרבים של הרבים של שם, את השאיפה, בשאיפה הזאת הם פגעו. הכל ניתן ליישום כאן, הכל ניתן ליישום גשמי, הכל נתפס בגשמיות, את כל הדרש אפשר לגשם, כל הקדוש הוא לא קדוש. אפילו את הכיפה עושים מחומרים הרבה יותר חקלאים, ארציים, לא מהודרים, פשוטים. הם למדו את זה מהנצרות המילינרית, לא משנה. ההגשמה והחומריות שבהם, רחמנה לצלן, דיברו על מצוות התורה, הוא נמשך מן ההגשמה והזוהמה, שבהן הם הסבירו הדתיים את עניין גאולה העתידה. הגאולה היא גאולת אדמות. כיבוש, פיזי. וגם זה מלא בספרי מיניהם ועיתוניהם. כל דברי הנביאים נתבארו להם באופן הזה, באופן הנוצרי הזה. נחמו, נחמו עמי וכולי. זו הנחמה של הצהרת בעל פאור, בלפור. הם ישבו את הצהרת בלפור להצהרת קורש, לתקופת עזרא ונחמיה. עזרא היה מלאכי, אחרון הנביאים, הוא קיבל נבואה, הם לא העזו לעלות לארץ הקודש ללא נבואה, ללא גילוי ישיר מהשם. הם ישבו את בעל פאור, את בלפור, את הצהרת בלפור לזה, והם חוגגים על זה יום רחמנה לצלן מהדתיים הציונים האלה. ומהימנים המדומיינים האלה. ולירושלים עירך ברחמים תשוב. זו, הם פירשו, בשעה שתהיה למדינה, ירושלים בתור בירה, להעביר את שגרירות ארצות הברית לבירה. זו ההכרה, כן? קומי אורי, קיבה אורך וכולי. זו בשעה שתהיה מדינה בהכרה בינלאומית. וקבץ נדחנו מארבע כנפות הארץ, זה קיבוץ גלויות שהמדינה מביאה לשם, לארץ ישראל, בעזרת הסוכנות הציונית שלה ועליית הנוער, שגוזזת את ילדי הגזזת, חוטפת את ילדי תימן, מוכרת, גונבת, גוזלת ומוכרת את כל כתבי תימן של מעל אלף שנים, משמדת וחותכת וגוזרת את פאות הסימנים, את סימני הראש, קולט במחנות מעברות, במחנות ריכוז מאחורי גדירות תיל, את כל האקורים שעקרה ממרוקו, מתימן, מפולין. זה קיבוץ גלויות. וכולי, וכולי. כן אמרו בעבר, וגם כך שונים וחוזרים על עצמם היום. אותם הסברים שהם תלשו אותם מהתורה ונותנים להם את ההסבר הכי פרוטסטנטי, אוונגליסטי שיכול להיות. הביאור הזה שמבארים בעניין המצוות ובהעיקרים של אמונתנו, הם כחרב דוקרת בתוך עומק הלב, רעל מר ששורף את הכל, ואולי פוגמים הדתיים בבאורם יותר מן החופשיים החילונים במעשה עבירתם. ואני כאן כעדות, אני הקטנה כעדות, להעיד שהייתי כלואה שם כעשר שנים. הציונות היא משיח בן יוסף, יש להם על זה מאמרים, יש להם על זה תקסים, הם שרים את המנון התקווה הנוצרי ביום אדם, היי באייר, אחרי הרצאות רבניות לכאורה, שמכשירים את הרצל כמייצג משיח בן יוסף. זה שמד שלא היה כמותו מעולם, מעולם, בשום מסע צלב ואינקוויזיציה, לא הייתה שטיפת מוח רעה כמו זאת. עניין ההגשמה הזאת שהתפתחה לאט לאט בדרכו של קוק שהמציא הרבה מלשונות של השוואה ומן הדרכים של הבלבול, הביאה גם דיבורים וגישה של אמונות הגויים לתוככי עם קדוש, ואת זו של הנצרות בפרט. משרד הדתות שיסדו הציונים בעת הוסד מדינתם, כולל כל הדתות בשווה. את אמונתנו הקדושה בתוך שאר הדתות, רחמנא ליצלן, בתוך פלטרין של מלך, בתוך הארמון, דווקא בתוך ארץ ישראל, דווקא בתוך הארמון של המלך. אם זה לא נמרוד שעומד על ראש מגדל בבל, ומדמיין שהוא יכול לקחת חץ וקשת ולראות בכל צבא השמיים, אז אני לא יודעת מה זה. דווקא בארץ ישראל, דווקא בחצר ארמון המלך, דווקא שם אנחנו, דווקא שם נכוון אליו את כל החיצים ואת הרעל, דווקא שם נסית את כולם למרוד בו ונעלה על ראש המגדל ונמרוד בו. זו הציונות. לי לקח המון שנים להבין את זה, אבל היום אני מבינה את זה כי אפשרתי לעצמי להמשיך הלאה ולא להתקבע על תפיסות העולם שניסו לקבע בי. כולם יכולים. כולם יכולים. זה רק אומץ להכיר בכך ששיקרו לי ולהמשיך לתחנה הבאה, לחקור אותה ולגלות שגם שם יש שקר, וגם בתחנה הבאה יש שקר, וגם בתחנה הבאה יש שקר, ולא להיתקע ולהגיד, או, יצאתי מהשקר, זה האמת. לא, זו עוד תחנה בדרך אל האמת. והאמת כיום לא גלויה, היא נעדרת. כך שהיום אין תחנה אחרונה של האמת, אבל עלינו המצווה לעשות את כל התחנות שבאפשרותנו ולגלות את כל האומץ כדי לכפור בעבודה זרה, לכפור בכל שקר, כדי להמשיך הלאה, לעלות על האוטובוס הנכון, להמשיך לתחנה הבאה ולחקור שם, ולגלות באומץ שגם שם זה לא האמת ויש עליי עוד המון המון עמל להמשיך את המסע. אנחנו כאן במסע. והחובה הבסיסית שלנו זה לעשות את המסע הזה באומץ, ולתת ולאפשר לאדמה השקרית להתרסק מתחת רגלינו, ולחשוב שהגענו למקום מבטחים, לאדמה שהיא כן נכונה, וגם שם לחפור ולגלות, וגם שם לעזוב כשמגלים שהיא לא נכונה. זה נקרא לצאת מהמטריקס. מטריקס זה לא קליפה אחת של קיבעון שמקבעת אותך בתוך שבלונה של תפיסת עולם כוזבת. מטריקס זה לצאת מעוד קליפה ולגלות שאתה חושב שזה נראה לא קליפה, ולגלות שזה גם עוד קליפה, וללכת הלאה ולגלות שגם זה קליפה, ולגלות שגם זה קליפה, ולהשיל את כל הקליפות, להתקלף. זה הבירור. זו הסרת הקליפות. זה תהליך של התקדשות. כל יהודי צריך לעשות את זה, כי זה נקרא תשובה. זאת שיבה, חזרה. שיבה הביתה. הסרת הקליפות. עזיבת הדרכים הלא נכונות ועלייה על הדרך הנכונה, זה נקרא לשוב, לשוב, שביל, לשוב, לחפש את השביל הנכון ולא לנוח עד שאתה לא מוצא אותו. ושאיש מזרחי עומד בראש של המשרד הזה, משרד הדתות הציוני, מעיד על המהלך הארוך המהופך הזה, כי כל ההשוואה הזאת של כנסת ישראל וכל שאר הגויים היא תוצאה ישרה והכרח גמור מהתפיסה הציונית בנוגע אל עניינו של כלל ישראל וכל הדברים השייכים לנו. ההצטרפות לציונות ושאיפתם בא בעיקר עבור הטעות הגדולה באמיתיות עניינם. ודבר זה מפליא מאוד. איך חשבו יהודים עליהם, הפך הגמור מן הקצה אל הקצה. איך הצליחו לטעות כשהטעות היא כל כך קיצונית? הרי לכל אחד באפשר היה לראות במעשיהם ולהבין במחשבותם, בתכנונים שלהם, בחשבונות שלהם. הרי היה נראה לכל חילול התורה של הציונים בפרהסיה וביד רמה. הרי פרסמו לכל את כפירתם. הם פרסמו את זה מהרגע הראשון, הם לא הסתירו את זה. המון חירופיהם ושעון רעש גידופיהם. הם עשו את זה מהרגע הראשון. הרי הסיתו את כל ישראל לחרף מערכות אלוהים חיים. הרי ייסדו בתי ספר להלעית את הדור הצעיר לכחש ולכפור בכל דבר הנאמר בתורה הקדושה, ללא מכסה וללא ריסון, כלל וכלל. הם עשו את זה בגלוי. כל ההצגה הגלויה הזאת לא מנעה את האפשרות למשוך עליהם חוט של חן ויופי. איך הם מצאו חן בעיני כל היהודים למרות שהם היו גלויים כל כך? זה מה שהוא שואל פה. אומר, כי משונים הם המעשיהם של הציונים, מן השאיפה הציונית בעצמה, המעשים שלהם אחד, והשאיפה שלהם אחרת, מוסתרת. כך הם תמיד, תמיד, תמיד פועלים. כלפי חוץ הם מראים את הרובד הגלוי, האקזוטרי. אבל כלפי פנים, השאיפה הכמוסה, המחוסה, היא איזוטרית. והם נראים תמיד כל כך הפוכים ושונים זה מזה. הרובד האיזוטרי, מה שמאחורי הקלעים, הכוונה, השאיפה, המטרה, למה שמובא ונראה ומוצג בהצגה מחוץ לקלעים. הרובד האקזוטרי, המוחצן. ככה זה עובד בכל העבודות הזרות מאז ומעולם. כתוב במפורש, האקזוטרי, באקזוטרי, כלפי חוץ אנחנו מראים את המעשים ואת ההתנהלות ואת ההתנהגות כך, כשבעצם בדרגות הגבוהות לומדים שהרובד האיזוטרי, הפנימי, הסודיות, המסתוריות שמסתירה את הכוונה האמיתית, היא אחרת לחלוטין. מי שלא רואה את זה הוא בור, הוא פשוט בור, כי הוא פשוט לא לומד. הוא לא לא רואה, הוא פשוט לא לומד, הוא עצלן. ברובד האקזוטרי הם מראים רוטרי, בני ברית, כל סוגי ואופני ומיני הבנייה החופשית. מראים כלפי חוץ את הפילנטרופיה, בניית והקמת בתי חולים, הקמת מוסדות ומימון מוסדות, מפעלי פיס, בניינים ציבוריים, תורמים רחובות, קנו אדמות. תמיד, תמיד הם היו פילנטרופים כלפי חוץ, תמיד, זה לא חדש. ותמיד הכלפי פנים הוא אחר לחלוטין, הוא על מנת להסיט ולהדיח, זה נחש, זה לוסיפר, בזה הם מאמינים. יודעים את זה רק הדרגות הגבוהות, אבל היום זה גלוי. היום הספרים שלהם כבר נמצאים. הם כבר זלגו החוצה. אבל לא צריך לקרוא בהם. לא צריך לקרוא אותם. צריך רק להקשיב. להפך, אסור לקרוא אותם. אבל להקשיב למי שכבר חשף את זה. הציונות בעצמה. זאת עניין של יהדות או אפילו מצווה כלפי חוץ הם מציגים. אלא שהציונים הם הלא טובים, והציונים הדתיים יתקנו את המעוות הזה. זו הציונות הדתית. זה מה שהיא אומרת. זה הסאבטקסט, וגם הטקסט. שוב, הציונות בעצמה הוא עניין טוב, הוא עניין של יהדות. הציונות היא היהדות, הם אומרים. והיא אפילו מצווה מהתורה. פשוט הציונים הם לא טובים. והציונים הדתיים יתקנו את העיוות הזה. ככה הנחש לחד וצד את כולנו. ככה אמרו וחזרו ואמרו עוד הפעם, בכל פעם, בכל פעם בלשון והסבר אחר. באלף לשונות כדי לפנות אל כל הציבורים. זאת הייתה העיקר והמרכז של ההטיה הצדדית של הנחש שהיטה הצידה. לחסות העיקר בעננים ובערפל ולהרבות באבק שיסמה את העיניים. בשביל זה צריך מאבק ציבורי, שיח ציבורי מתכתש, פייסבוק. עיתונים של פעם, פייסבוק של היום. זה עושה אבק. הוא מכסה את השורש ואת העיקר, את הכוונה הזדונית. כך הם עבדו אז, כך הם עובדים היום. יש מספיק מי שמגלה ואומר את זה. חבל שלא רבים בעלי אומץ לעקור את עצמם מהשקר הזה. ובכך הם גוזרים על עצמם. רבים רבים גוזרים על עצמם אבדון. בעצם זה שהם ממשיכים להתחבר ולא להתנתק מהשקר. להטות את ההתנגדות ואת רוגז הלב הבא מקדושת ישראל הנטוע והמוטבע בתוך כל זרע ישראל לכל מה שיעקר קדושה לכל מה שיעקור את הקדושה הנצחית הזאת ויחתיהם בחטא של שמד המגיע עד היסוד. להשקיט, להשתיק את ההתנגדות הזאת ולהפנות אותה לצדדים, לחפור לה הטיה של נחל, הטיית מים, לחפור לה יובלים צדדיים כדי שהמים ירדו מהזרם הראשי אל הצדדים. זה מה שהציונות הדתית עשתה, כדי שאפשר יהיה לעבור ביותר בקלות, להלחש את החושים, שאפשר יהיה יותר בקלות לעבור את הנחל הזה. הם היו הגשר, הם עדיין הגשר, להעביר את עם ישראל על דת משה. לשכוח האמת הפשוטה, שהציונים אינם כופרים, אלא מן הציונות שהיא הכפירה. הציונים הם כופרים. זה מוציא את העוקץ, זה מה שהציונות הדתית עשתה. הציונים לא כופרים. הציונות היא כפירה. הציונים אינם פושעים, אלא מן הציונות. הציונות להיות לנו עם ומדינה, חירות ועצמאות, זאת הרשעה, זאת התומעה, זאת ההתכחשות לשם אלוהי ישראל, ובכל יסודות הדת, יסודות הדת. הכפירה המוחלטת, שאין אחר זה כלום, לעקור הכל, הכל. כל החטאים והפשעים ועקירת התורה, למעשה, באופן מעשי, היא רק הסתעפות ותולדה ישירה מן הציונות הזאת בעצמה. את זה כיסו הדתיים, את זה בלבלו בבלבול הגדול והמקיף, וזה נקרא ציונות דתית. דברים קשים, אומר הרב דומב, זכר צדיק וקדוש לברכה, אבל אנחנו נמצאים בשלבים האחרונים של הבירור. אז למתקדמים בשלבי הבירור, אלה שמסוגלים להתקדם יחד עם תהליך הבירור שעושה הקדוש ברוך הוא בעולמו, מי שאמיץ מספיק, חזק מספיק כדי לשאת את הדברים החריפים הללו. יש צורך בדברים החריפים הללו, כי שיבשו לנו את חוש הטעם לחלוטין, ואנחנו צריכים תבלין חריף ודברים חריפים כדי להתרפא מהחולי האקוטי והכרוני שבו אנחנו טבועים.